רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אתם בפודקאסט אוכל ישראל ואני גיל חובב. מיד אנחנו מתחילים, פרסומת קצרה וחזרנו.
שלום לכם, כאן דוקטור יובל דרור, אני המנחה של הפודקאסט עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. בפרק מיוחד שעשינו בשיתוף ובחסות סמסונג, דיברנו על עתיד הטלוויזיה. מה זו טכנולוגיית 8K החדשה שהגיעה לחיינו? למה כל כך חשוב לראות גם שחור בטלוויזיה? ואיך מכניסים במסך יותר מ-30 מיליון פיקסלים? חפשו את עושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואת הפרק הזה תוכלו גם למצוא באתר של סמסונג. האזנה נעימה.
גיל חובב הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
אז כן, שלום, אנחנו באוכל ישראל, גיל חובב מדבר איתכם, אנחנו מתחילים כידוע בצפירת הרגעה, אין צורך לרשום מה שאני אומר, לא כי חלילה זה לא חשוב, אלה דברי אלוהים חיים, אלא משום שכל מה שאני מספר לכם נמצא באתר שלי, שהוא www.foodspy, foodspy זה foodspy, כל זה במילה אחת, .co.il, שם נמצאות הכתובות, שם נמצאים המתכונים, שם נמצאים מספרי הטלפון, ואפילו תמונות. אנחנו מדברים בפודקאסט הזה באוכל ישראל על מסעדות ששווה לנסוע אליהן ועל מתכונים ששווה לבשל. נתחיל במסעדה. ולפני שאנחנו מתחילים לדבר על המסעדה, הבה נדבר מעט על נדלן. זה קשור. המסעדה שאנחנו רוצים לנסוע אליה הפעם נמצאת בשכונה שנקראת בת גלים בחיפה. בת גלים היא בעצם השפיץ של האצבע הזאת שהכרמל שולח לתוך הים ויוצר את מפרץ חיפה. ומה שמיוחד בבת גלים היא שהיא אחת השכונות היחידות בארץ, אם לא היחידה, שבה הותר לבנות ממש עד קו המים. יש בה בתים קטנים וחמודים שנמצאים ממש במרחק של כמה פסיעות מן החוף. כמובן שעדרים עדרים של תל אביבי מסתערים על הבתים האלה וקונים בהם דירות. גילוי נאות, גם אני. אבל אם הולכים בבת גלים דרומה, מגיעים אל הבניין התחתון של הרכבל, הרכבל החיפאי שנקרא הביצים של גוראל, ובבניין התחתון של הרכבל נמצאת המסעדה שאנחנו רוצים לדבר עליה, שנקראת איטליאנו דה לה קוסטה. אבל חכו, עוד לא הגענו למסעדה. רגע לפני שמגיעים למסעדה, עוברים ליד אחד הבתים היפים ביותר בבת גלים, ונראה, מה אני אגיד לכם, כמו עתירה של דיסני. צריכים, כמרונות, גמחונות, קשתות, הכל בנוי באבן, משקיף לים, משהו יפהפה. אבל כיוון שיתרע מזלו של הבניין והוא בנוי על מגרש גדול, מיד רכשו אותו יזמים והחליטו להקים עליו בית של 6 קומות. הבניין הוא בניין לשימור, אבל מין בית של 6 קומות שיעטוף אותו, כדי שלתל אביבים עם חלומות נדלן יהיה איפה לקנות מה. סחרו את האיש והכובע, רון ארד, האיש שבנה לנו בתל אביב את הבניין בואו נגיד שנוי במחלוקת, שנקרא תוהה, איזה שם דוחה לבניין שנמצא ברחוב תוצרת הארץ, מין בית משרדים כזה שאי אפשר לפספס אותו בתל אביב, הוא נראה כמו ערימת זבל נוצצת. אז גם בחיפה רון ארד בנה בית גדול, או לפחות תכנן בית גדול, שכפי שהסבירו היזמים, יעטוף בכן את הבניין הישן. דעקה, אנחנו מדברים על חיפה, עיר רצינית, שיש לה ראשת עיר רצינית, ישבה הוועדה בחיפה, הביטה בתוכנית שהיא מכוערת אפילו יותר מהכובע של רון ארד, ודחתה את התוכנית שלו, ואף הוסיפה ראש העירייה, כמה נחמד שאפשר לתת לרון ארד ביתה במקום שצריך לבעוט בו. וכך ניצל הבניין על הטיילת של בת גלים מיזמות רון ארדית. ואנחנו מברכים על כך את עיריית חיפה ועדתה וראש העירייה. ועכשיו נלך עוד כמה פסיעות דרומה ונגיע למסעדת איטליאנו דלה קוסטה שנמצאת בבניין מכוער מאוד, שהוא הבניין התחתון של הרכבל בחיפה, אבל שימו לב, זו המסעדה עם הנוף הכי יפה בארץ, חלונות ענק שנשקפים אל גלי התחלת, אל צמרות הדקלים. כשעולים למסעדה, המסעדה נמצאת בקומה שנייה, הנוף כבר נראה כמו מקסיקו. המסעדה היא מסעדה איטלקית, כפי ששמה מעיד עליה, אבל איטלקית עם נגיעה ערבית. כי מי השף של המסעדה? חמודי עוקאלה. חמודי עוקאלה מוכר לאלה מאיתנו שצופים במפלצות ריאליטי ורייטינג, מאחת מתוכניות הבישול האלה שאני מקפיד להימנע מהן, כמו ממחלה, מאסטר שף, אמא שף, איירון שף, טיזי שף, אני לא יודע איך קוראים לזה, הוא התמודד שם פעם. חמד של בחור, עם חיוך זהב, אבל מה שחשוב, עם ידיים ברוכות. הכרנו אותו בפעם הראשונה כמישהו שבאמת מיישם את כל רזי הבישול של עצמו, במסעדת מגדלנה, במגדל של יד טבריה. גם שם המסעדה הייתה בקומה שנייה של בניין שנראה קצת כמו מרכז מסחרי, לא ברור אם כדאי לטפס את המדרגות, ואז עולים למגדלנה ומגלים אוכל נפלא של חמודי עוקאלה. הוא פרש ממגדלנה, האוכל במגדלנה טוב עד היום, ועבר למסעדת איטליאנו דלה קוסטה בחיפה, שגם היא הייתה אולם אירועים והוסבה למסעדה, וכיום היא אחת המסעדות הפופולריות ביותר בחיפה. מה מיוחד באוכל האיטלקי שחמודי מגיש באיטליאנו דלה קוסטה? שהוא לא מתאמץ. הוא אוכל איטלקי כמו שאוכל איטלקי צריך להיות. אין בו טלטלים ואין בו גזיזים ואין בו סלסולים. יש בו מוצרלה טובה, יש בו הרבה מאוד פחמימות, יש בו איזה שמחת חיים מתפרצת ועגבניות בשלות, שזה כל מה שצריך כדי לעשות אוכל נפלא. יש כמה מנות, אני חייב להודות, שעליהן חמודי מפזר נבטותים או משהו כזה, וכשראיתי את זה אמרתי לו, חמודי, מה הסבתא שלך הערבייה המוכשרת הייתה חושבת אם היא הייתה יודעת שאתה מפזר נבטותים על האוכל? חמודי חייך בביישנות ואמר לי, וואלה גיל חובב, עדיף שהיא לא תדע. אז אנחנו לא נגלה לסבתא של חמודי שהוא ישתמש בנבטותים, אבל זה לא עיקר הבישול שלו. עיקר הבישול של חמודי הוא פיצות נהדרות שיוצאות מטבון, אני הכי אוהב את הפיצה עם הגבינה הערבית, מנות איטלקיות כמו ארנצ'יני וכמו פסטות וכמו סלטים מוצלחים, שלא מנסות להיות מה שהן לא, וגם פה ושם, נגיעות של המטבח הערבי, כמובן המנה הזוהרת והנפלאה ביותר, היא השוש ברק. שוש ברק זה בעצם רביולי של ערבים. אלה מין כיסי בצק דקיק, ממולאים בתערובת של בשר בקר ובשר כבש, ומשתכשכים בתוך רוטב שעשוי מלבנה או יוגורט, שבדרך נס לא מתפרק בבישול. חמודי מביא איתו קצת תבלינים סודיים, קצת מעשיר את הרוטב בחמאה, עושה כל מיני ניסים קטנים, זאת מנה שאסור, אסור, אסור לוותר עליה. למה לבוא לאיטליאנו דלה קוסטה, אם אתם לא חיפאים? אם אתם כן חיפאים, אתם כבר יודעים, אתם לא צריכים שאני אתן לכם טיפים, אבל אם אתם לא חיפאים, למה לנסוע עד אליה? ראשית הנוף. שנית, במסעדה צומח, תאמינו או לא, יער סבוך מן התקרה. מן התקרה, תיכנסו ותראו. ושלישית, וכמובן הכי חשוב, זה האוכל. אבל יש גם רביעית. המסעדה הזאת תעשה לכם חשק להתחתן. בחיים שלי עוד לא ראיתי אתר שכל כך ראוי להצעות נישואין. את תופסת את ידו, מביטה בנוף ואומרת לו, מנשה, את תתחתן איתי. תאמיני לי, מנשה יגיד תודה. אז איטליאנו דלה קוסטה, ברחוב העלייה השנייה 96, השף הוא חמודי עוקאלה, אתם תאכלו או פיצה, או את כל המנות הראשונות לפתיחה, ואז את השוש ברק של חמודי, ובסוף, יאללה, תקנחו אפילו בכינוחים של חמודי, כי יש לו קונדיטור קטן בנשמה, והוא עושה כינוחים מאוד מרשימים, פה ושם הוא שם עליהם עלי זהב, אבל כפי שאמרנו, סבתא של חמודי לא צריכה לדעת כל דבר. איטליאנו דלה קוסטה, בבניין התחתון של הביצים של גוראל בחיפה, רחוב העלייה השנייה 96, תזמינו מקום מראש, איך תדעו איך להזמין? כי כל הפרטים נמצאים באתר שלי, foodspy.co.il. עכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה, מתכון ששווה להכיר.
הנה שאלה ששאלו אותי, האם דגים ישנים? כאילו, אתם ראיתם פעם דג ישן? אולי ראיתם, זה קצת קשה לדעת, כי אין להם אפפיים, הם לא יכולים לעצום את העיניים, גם אם הם מאוד רוצים. ובכל זאת, התשובה היא כן. דגים ישנים, הם ישנים בעיניים פקוחות. יש להם פרקי זמן כל יום, שבהם כל קצב פעילות הגוף שלהם מועט, והם פחות מודעים לסביבה, ובדרך כלל הם צפים במקום עם מינימום תזוזה. כלומר, הם ישנים. וברור שהם ישנים, כי שינה זה חשוב. זה חשוב לכל החיות, כי יום טוב מתחיל בשינה טובה אצל בני אדם וגם אצל דגים. אתם מכירים את זה שאם אתם לא ישנים טוב בלילה, אז יום אחר כך אתם מרגישים עייפים ולא מרוכזים, ואתם שוחים באלכסון, והבועות שלכם עולות עקום, ואתם לא מצליחים לזכור שום דבר. כל דבר שנכנס לכם למוח פשוט יוצא תוך 5 שניות, שזה סטנדרטי בשביל דג, אבל זה פחות טוב לבני אדם. עכשיו, שאלה אחרת, זה האם דגים ישנים על מזרן של פנדה? וכאן התשובה היא כנראה שלא. לא עשו על זה עדיין הרבה מחקרים מדעיים מקיפים, אבל ככל הנראה, אם תיתנו לדג מזרן של פנדה, זה לא ישפר את השינה שלו, כי הוא לא יתרשם מהספוג ויסקו, התלת שכבתי המצוין, וגם להכניס את כל המזרן לתוך המים, אני לא בטוח שזה יועיל, וגם כל התווי תקן הבינלאומיים של המזרן הזה, גם זה לא יעשה הרבה רושם על הדג. ואפילו כל העניין הזה שמביאים לו את זה בהזמנה אישית, עד האקווריום. ואם הוא לא מרוצה, אז הוא מרים טלפון, ובלי שאלות מחזירים לו את הכסף, ולוחקים את המזרן בחזרה, וגם זה חינם. כל זה לדג לא יהיה אכפת. אבל, אם אתם במקרה א', רוצים שינה טובה, וב', לא דגים, אז מזרן של פנדה זה בהחלט דבר שכדאי לכם לשקול, כי שינה טובה באמת זה דבר שכולם צריכים, גם דגים, גם ג'ירפות, גם אוכלי נמלים, גם אנשים. פנדה זיזיזי, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח, מומלט במיוחד לאנשים שאינם דגים.
חזרנו, אני גיל חובה, ואנחנו בפודקאסט שלי, אוכל ישראל, אנחנו מדברים על המסעדות הכי שוות ועל המתכונים הכי שווים. מסעדה כבר הייתה לנו היום, עכשיו, מתכון. מה נבשל היום? זה התחיל מזה שרציתי להכין סובורק. סובורק הוא בורקס המים הטורקי המפורסם, שהוא משהו כמו אמצע הדרך בין בורקס טורקי ללזניה איטלקית. קצת כמו הבישול של חמודי עוקלה, שהוא בישול איטלקי משודרג, כי יש בו את היופי ואת האצילות ואת הכישרון של טבח ערבי, כך בסובורק יש מין משהו טורקי גאוני שמתחפש למנה איטלקית. דעקה! בשביל להכין סובורק צריך בצק שנקרא יופקה. יופקה זה מין בצק שהוא קצת יותר עבה מפילו, אבל מאוד 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 קשה להשיג אותו. אפשר להכין אותו בבית, אבל זה עמל מזעזע. לא הצלחתי להשיג יופקה. ולכן הכנתי בורקס אחר לחלוטין, טורקי לגמרי, שום קשר לאיטליה, שעשוי מבצק פילו. בצק פילו קל מאוד לקנות, יש במקולת, יש במרכול, קונים אותו קפוא, והוא מאוד מאוד מוצלח. אלה עלי הבצק הדקיקים, ולהכנת מגש של בורקס, אנחנו צריכים חבילה שלמה של פילו. בחבילת פילו יש בדרך כלל 16 עלי פילו, זה ממש 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 כמו ניירות, והדבר שהכי חשוב לזכור על פילו זה שכדי להפשיר אותו, צריך להוציא אותו לילה לפני הבישול, מהמקפיא למקרר. את ההפשרה עושים במקרר, אחרת קוראים לפילו דברים לא טובים. כמו שהחבילה, ככה, עטופה בניילון, בקרטון, בזה, שימו במקרר למשך לילה שלם, בבוקר הבצק כבר מופשר, ואתם פותחים אותו, יש לכם 16 דפי בצק דקיקים מונחים זה מעל זה. לפעמים הם טיפונת, טיפונת, טיפונת נדבקים בשוליים. אל תלחצו מזה, מותר לקרוע את הבצק, לא קורה שום דבר. תכף תראו שהמתכון שאני אתן לכם דווקא מקדש את הבלגן. עכשיו, כמו בישול טורקי, במתכון הזה יש גם פטנטים וגם גאונות. היפה בבישול טורקי הוא שמעט מרכיבים עושים מנות מורכבות ומוצלחות. אז שימו לב מהם החומרים הדרושים למגש שלם של בורקס. חבילה אחת של בצק פילו, 3 ביצים, 3/4 כוס שמן, לא שמן זית, שמן קנולה, שמן טירס, שמן כזה שקוף בלי טעם דומיננטי, ו3/4 כוס מים. והמילוי של הבורקס זה חבילה אחת של פטה, שזה 0.25 קילו פטה, וחופן פטרוזיליה. זה הכל. מעט המרכיבים האלה יכינו לנו מגש מושלם של מאפה בורקס, בלתי נשכח. איך אנחנו מכינים את זה? קודם כל נכין את המילוי. בצלחת עמוקה אנחנו מואחים את הפטה במזלג, מפוררים אותה לפירורים לא קטנים מדי, אבל לא גושים בומבילות, קוצצים את חופן הפטרוזיליה שלנו ומערבבים לתוך הפטה. זהו, לא להתפתות להוסיף, לא מלח, כי לא צריך, כי הפטה מלוכה מאוד, לא פלפל שחור, לא תבלינים אחרים, טורקים לא אוהבים שמשחקים להם במתכונים. פטה ופטרוזיליה, זה הכל. עכשיו אנחנו לוקחים 3 ביצים, שוברים אותן לתוך קערה די גדולה, חשוב שהקערה תהיה גדולה ומרווחת, תכף תבינו למה, יוצקים מעל את 3/4 כוס השמן ו3/4 כוס המים, וטורפים ביחד לתמיסה אחידה. שוב, לא צריך לטבל את התמיסה, לא מלח, לא פלפל, חס וחלילה, לא כמון ולא שום דבר אחר. עכשיו אנחנו לוקחים 2 עלי פילו, ומניחים בתוך תבנית מלבנית או תבנית עגולה של עוגה, כך ששוליהם גם ירפדו את הדפנות של התבנית וגם יגלשו החוצה. והעלים עצמם ירפדו את כל התחתית של התבנית. אם אתם רוצים, אתם יכולים לשמן את התבנית לפני זה, אבל זה לא הכרחי. ועכשיו מתחילה העבודה החמודה. נשארו לנו 14 עלי פילו, בעזרת סכין אנחנו חוצים את הערמה, כך שתהיינה לנו 2 ערמות של 14 עלים. לוקחים עלי אחד מערמה אחת, זאת אומרת זה בעצם חצי עלי פילו, תובלים אותו בתערובת הביצים שלנו, כך שהוא ירטב בה לגמרי, ומניחים אותו ברישול בתוך התבנית. לוקחים את השני ומניחים אותו ברישול בתוך התבנית. 2 חצאי עלים כאלה תבולים בתוך תמיסת הביצים צריכים לחסות את כל תחתית התבנית. ושוב חוזרים על הפעולה הזאת עד שאנחנו גומרים ערמה שלמה. זאת אומרת, ממלאים חצי מהתבנית, חצי מגובה התבנית, בחצאי עלי פילו תבולים בתערובת הביצים. עכשיו, לוקחים את כל המילוי שלנו ומפזרים בצורה אחידה, על ערימת העלים המרושלים שיש לנו בתבנית, ושוב חוזרים על כל טקס העלים הטבולים בתמיסת ביצים, על המילוי. מניחים עוד ועוד ועוד. הרישול חשוב, אני יודע שלטבחים יש נטייה בדרך כלל דווקא להקפיד, למתוח, לקצוץ דק, ליישר, זה לא טוב. הרישול מה הוא עושה? הוא עושה בועות אוויר בתוך שכבות הבצק שלנו, בועות שיהפכו בסופו של דבר את המאפה שלנו להרבה יותר אוורירי ופריך. אז תרשו לעצמכם להתפרע, אל תהיו מדויקים. לפעמים זה קשה לנפש, אבל זה טוב למאפה. כשאנחנו גומרים את הערמה השנייה, התבולה בביצים, שמן ומים, אנחנו סוגרים מעל הכל את שולי 2 עלי הפילו הראשונים 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 שהנחנו בהתחלה, וכך משטחים מעט ביד, מוודאים שהמאפה שלנו סגור, ומלמעלה יוצקים את כל מה שנשאר מתערובת הביצים, זה לא יהיה הרבה, ומורחים את זה. המריחה הזאת של תערובת ביצים על העלים העליונים, היא מה שתגרום לשכבה העליונה של המאפה להיות גם פריחה, אבל גם זהובה שחומה בתום האפייה. עכשיו מכסים בניילון ושמים במקרר למינימום שעתיים, מקסימום לילה שלם. זה שלב חשוב, לא לוותר עליו. בשלב הזה המאפה מתאחד ומקבל הגדרה עצמית. אחרי השהייה במקרר, שכפי שאמרנו היא מינימום שעתיים, מוציאים, פורסים למשהו כמו 8 ריבועים, או 10 מעוינים, איך שאתם בוחרים, בסכין חדה, ושהסכין תגיע עד הלמטה למטה של התבנית. אנחנו ממש מחלקים את המאפה לעתיד לפרוסות. ועכשיו אופים, משהו כמו שעה בחום של 180 מעלות, עד שהמאפה תפוח, והשכבה העליונה שלו בצבע זהוב כהה מאוד. אל תהיו חסרי סבלנות, אל תוציאו מאפה מהתנור לפני שהוא ממש מתחיל להשכים. בהשכמה הזאת יש המון 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 טעם והמון מרקם, אז מעט סבלנות זה כדאי. אפשר או להגיש חם ממש מהתנור, או לחכות ולהגיש בטמפרטורת החדר או רק חמים, זה נורא נורא טעים כך, אבל אם רוצים להדר מצווה, כמובן שאפשר להוסיף ליד ביצים קשות, מלפפונים חמוצים, ואפילו, אל תגידו לטורקים, כי הם חושבים שזה ברברי, חריף. אנחנו בפינה יין וסוד, הפינה בחסות יקב מרגלית, ובה מדברים על כל מה שצריך לדעת על יין, אבל לא בטוח שאתם יודעים. למשל, כשאנחנו רוצים להיות חגיגיים או תמאים, אנחנו מזמינים בקבוק כפול בגודלו, שקוראים לו מגנום. זה בקבוק של ליטר וחצי במקום 750, קרא מקובל, ואלה בקבוקים שהיין מתיישן בהם טוב יותר, אם מדובר ביין שיש לישנו, כלומר בדרך כלל יין אדום. אבל אם אנחנו רוצים להיות ממש 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 חגיגיים, הידעתם שיש בקבוקים הרבה יותר גדולים, ולא סתם, יש להם שמות תנכיים, שמות נורא חמודים ששווה לדעת, לא שמישהו יביא לכם אותם חס ושלום, אבל שווה לדעת כי זה פרט שיחה חמוד. אז שימו לב, בקבוק של 3 ליטר נקרא ירובעם, בקבוק של 4.5 ליטר נקרא רחבעם, בקבוק של 6 ליטר כבר מקבל שם לא של מלך, אבל תנכי בהחלט, מתושלח. בקבוק של 9 ליטר נקרא שלמן 10. בקבוק של 12 ליטר נקרא בלשצר, שאנחנו מאוד לא אהבנו אותו אגב. בקבוק של 15 ליטר נקרא נבוכדנצר, הוא היה תפלץ. בקבוק של 18 ליטר נקרא מלכיאור. 18 עד 20 ליטר נקרא שלמה, על שם שלמה המלך. 25 עד 26 פלוס ליטר, זה בקבוקים ענקיים, אפשר לשחות בתוכם, נקרא סוברן, שליט, סתם לא מצאו שם של מלך, ובקבוק של 27 ליטר נקרא גוליאת. אבל יש לנו עוד 2 בקבוקים, הבקבוק הגדול ביותר, אני סתם אמרתי 2 בקבוקים, בעצם יש רק עוד אחד, אבל הוא כל כך גדול שהוא כמו 2 בקבוקים, נקרא מלכי צדק. בקיצור, מלכי צדק הוא זה ששולט. תנסו שלא יביאו לכם בקבוקים כאלה מתנה אף פעם. א', כי הם נורא יקרים ותצטרכו להודות עד קץ הדורות למי שהביא אותם. וב', משום שאין איפה לאחסן אותם. אין מקרר יינות או ספריית יינות שיכולה להחזיק אותם בכבוד. אם אתם סתם רוצים לראות אותם, הפעם האחרונה שאני ראיתי חנות שמוכרת בקבוקים בגדלים כאלה, זה בלונדון, זה לא בארץ, חנות שנקראת הדוניזם בכיכר ברקלי, כדאי לבקר שם סתם בשביל הנוף. אבל לדעת להגיד את השמות של הבקבוקים, זה תמיד חשוב. עד כאן יין וסוד, הפינה בחסות יקב מרגלית. עד כאן הפודקאסט שלנו להפעם. אני מזכיר לכם שכל הפרטים והמתכון במלואו נמצאים בבלוג שלי, foodspy.co.il. תודה למפיק ולעורך דור קומט, תודה לרן לוי, העורך הראשי, תודה לדני תימור, המנהל העסקי. אני גיל חובב, תאכלו היטב, נתראה בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.